בעל גאווה. האדם יכול לבחור לדחות כל ערך, כולל אמת, שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא, ומבחינת הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. לפי התורה, הערכים הם ערכים מוחלטים, הם המידות של הקדוש ברוך הוא. אני כאדם לא קובע אמיתות של ערך מסוים. אולם, בורא עולם השאיר בידי את ההחלטה אם לקבל אותו כמחייב אותי או לא. כאשר אני מחליט לא לקיים ערך מסוים, אני גם פוגע בערך האמת. לא רק הערך שבו אני פוגע נמצא אצלי בסכנה, אלא גם ערך האמת כשלעצמו. יכולת זו ניתנה לאדם, והוא יכול להחליט לשקר ולדחות ערך מסוים כמחייב. כאן בא לידי ביטוי ההבדל התאומי בין חוקי הטבע ובין החוק המוסרי. חוקי הטבע מחייבים אותי בכל מקרה. יתרה מזו, הם כופים עליי את עצמם ללא אפשרות לדחות אותם. איני חופשי מול הטבע. החוק המוסרי, לעומת חוקי הטבע, משאיר אותי חופשי, על אף שאני מצווה לקיים אותו על ידי בורא עולם בכבודו בעצמו. כבעל גוף, איני חופשי משום שגופי מתפקד לפי חוקים קרויים. חוקים אלו תקפים גם בנוגע לעולם הרגשות שלי, עולם התשוקות שלי. אולם איני רק בעל גוף. אני בו זמנית בעל נשמה, וכבעל נשמה אני חופשי לגמרי. אני יכול לרצות כל דבר שבעולם. הנשמה שלי קשורה לתורה, וכפי שהתורה אינה מן העולם הזה, הנשמה שלי גם כן אינה מן העולם הזה. אולם, אני חי בעולם הזה, והמבחן שלי הוא מבחן הנפש שלי. לא הגוף שלי עומד לדין, וגם לא הנשמה שלי. הנשמה שלי תאורה, והיא נשארת תאורה. הנפש שלי המורכבת מגוף ונשמה, היא העומדת למבחן. הנפש החוטאת, היא תמות. אני כנפש צריך להתעלות על פשיטות, על הענווה, ומשם לגלות את האינסופיות והנבדלות של התורה. אני מתעלה דרך הלימוד כאשר אני שם בצד את כל העולם הטבעי שלי, את כל העולם התשוקות, את כל עולם הרגשות וכו'. אני רוצה להגיע למדרגת הפשיטות כדי להיות מסוגל לתפוס את האמת האותנטית, האחת והיחידה שקיימת. כדי להגיע לאינסופי, עליי להיות שפל, כותב המהר"ל. עליי לעזוב את הגובה המדומה ולרדת כמו המים לכל מקום. שם אפגוש בעולם הזה את האינסופיות של התורה. הערכים המוסריים פקיעים ולכן הם צריכים שמירה, כפי שהמהר"ל מדגיש זאת. המשקה הוא דבר דק מאוד, ומפני זה קל להיות נפסל וצריכים שמירה. כל דבר פגיע צריך שמירה יתרה. התורה פגיעה במיוחד משום שאינה שייכת לארץ, היא מן השמיים. ומרגע ירידתה לארץ במעמד הר סיני, היא נמצאת בסכנה אצל בני האדם. האם הם ישכילו לשמור עליה? לכן מתנגדים המלאכים לנתינתה. איך כי התורה בסכנה, האם ישמור האדם עליהם?
אפשר לשאול?
ודאי, תמיד. נראה לי שהכל ברור כאן, לא? מה לא כל כך? בטוח שאתם מבינים את כל המילים. מה?
אני לא מבינה בדיוק מה זה מדרגת הפשיטות.
זה דיברנו שבוע שעבר.
אוקיי, אז אני אשנה.
יצאתי בזול. תשמיל את ההקלטה של לפני שבוע.
דבר שני, זה לא כל כך, אז אולי זה קשור. כאילו, למה אני צריך לבטל את כל התשוקות, הרגשות וכו'. אני חשבתי שאנחנו צריכים כאילו לנתב את כל
לא.
הכוחות שלי ל...
לא, צריך לשים, צריך לשים בצד את האני שלי.
איך אפשר?
אם זה אני.
זה בדיוק ההכנה הנדרשת לפני לימוד תורה אמיתי, לפי המהר"ל ולפי ההסבר של מניטו. אני מקבל מרבותיי ומעביר עליו. לא שם באמצע את האני שלי. שם בצד.
אין לך ייחודיות של האני כשלך?
יש לך, אבל הייחודיות של משה רבנו שהוא אמר, כפי שראינו שבוע שעבר, ואנחנו מה? ולכן הוא משה רבנו. מה?
בכל זאת משהו מהאישיות עובר עליו.
אז כנראה שזה עוד לא המדרגה הזו. הוא הביא שבוע שעבר ראינו את מה שהגמר אומרת על רבי אליעזר, כן? שאמר, שאמרו עליו, או שאמרו עליו, סליחה, שקודם כל העיד על עצמו. שלא, מעולם לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו, והעידו עליו שהוא אמר דברים שלא שמענו זן מעולם גם כן. אם זה את מבינה, אז תסבירי לי.
אני מבינה שזה המהות, אבל אני אומרת שכל אדם שמעביר, אז חלק מהאישיות שלו, כל אדם שמעביר את התורה,
זה לא, לכן, לכן נדרשת הענווה היתרה הזאת, כי אנחנו לא במדרגה הזאת שהמהר"ל מדבר עליה.
אבל מצד שני, אדם שלא נהנה מעולם, זה גם כן...
מה זה קשור?
כאילו, הנזיר, בגלל שהוא לא...
זה לא קשור לנזירות.
נזר את עצמו.
זה לא קשור לנזירות.
אתה צריך להביא קורבן.
זה לא קשור לנזירות. זה קשור לענווה. הנבא זה להיות מסוגל לשים באמת את האישיות הפרטית שלך, משוואה זהותית בלשון מניטו בצד, ולהיות כלי קיבול למה שאתה מקבל ולהעביר. כן?
אני
חושב,
כאילו,
ממילא
הסברת שקודם צריך ללמוד בעצמי, כאילו, ולהכיר את עצמי.
כן, כן, כל זה שייך להכנות.
בדיוק, אז זה ממילא, אז אני צריך כל כוחות הנפש שלי.
זה, כן, בשלב ההכנות את צריכה את הכל, אבל, אבל זה, זה הכנות. בסדר, צריך לדעת שזה הכנות, וטרם הגענו למדרגה הזאת שהיא מוקד ההתעניינות של המהר"ל כאן, שזה באמת מסירה אמיתית. כן, שנייה.
מה זה משקים על דבר דק? מה זה דק?
דק זה מה שיכול להתקלקל בקלות. בסדר?
גם משה, שהוא היה, אנחנו מה?
כן.
היה זקוק לרבי עקיבא שיחדש, כדי שיבינו מה הוא בעצם קיבל בסיני.
לא, זה לא מה הוא קיבל, אלא מכיוון שהמציאות משתנה כל הזמן, צריך בכל דור ודור להסביר את מה שמשה קיבל.
קיבל. משה קיבל תגים כן? על האותיות, כן? והוא לא הבין, ורבי עקיבא לימד אותו.
כי בתקופה של משה זה לא היה נחוץ.
אבל הוא לא שם בצד את האני שלו, כשאומרים לו, הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו, הוא מבסוט.
לא, הוא מבסוט, זה פרשנות.
נתיישבה דעתו.
נתיישבה דעתו, כן. נכון? אז מה? אני לא רואה את הסתירה.
לא בדיוק...
זה לא בגלל אגו.
לא בדיוק מוחק את האני שלו.
למה? איך זה קשור? עכשיו הוא הבין שבמציאות מסוימת יש צורך בדברים מסוימים. אני לא רואה את הסתירה כאן.
אבל הענבה היא קצת מגבילה, למשל, אני לומד משהו, יש לי סברה משלי, ברגע שאני אומרת הסברה שלי, זה כבר...
לא, זה סברה שלי, זה סברה שלי, זה לא תורה עדיין.
אז אני לא מתגאה בזה.
אפשר להתגאות בזה, זה לא תורה. זה סברה שלי. בסדר. זה מה שצריך להבין, תורה זה לא אוסף הספרות הפרטיות של כמה וכמה אנשים. אלא זה תורה, זה גילוי נבואי. אבל קשה לנו עם המושג הזה של גילוי נבואי, מכיוון שאנחנו לא במדרגה הזו.
אנחנו לא יודעים מה זה היום, אז קשה לנו עם כל הדברים האלה, אבל... התורה זה לא ספר הספרות הפרטיות של משה רבנו.
הענווה אבסולוטית לא מגבילה זה
ש... לא, היא לא מגבילה. היא מאפשרת להיות כלי קיבול ולקבל באמת. זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה שאנחנו נבין. יש לנו את הגמרא המפורשת בסוף מסכת סוטה, שרב יוסף שמע, שהגמרא אומרת מאה שמת כך וכך ובטלה כך וכך כל מיני מידות, ולגבי הענווה... הגמרא אומרת שזה גם כן דבר שהתבטל מן העולם. אומר רב יוסף, מה פתאום? הנה אני כאן ואני ענב. אז צריך להבין את המילה. ענב, מה זה ענבה אמיתית? להגיד אני כלום זה לא ענבה.
אתה באמת
כלום. לא, יש כאלה שבאמת, אבל, אבל זה לא ענבה. ענבה זה באמת לשים בצד את ה... את האני שלי כדי להיות כלי קיבול אמיתי.
אבל ברגע שאני אומר אני ענב, זה כבר חלק מגאווה.
לא, לא, זה בדיוק זה, כי את חושבת שענבה זה המילה במילון בן שושן כזה, כזה או אחר. לא, זה לא המשמעות. זה לא המשמעות. טוב, אז זה צריך ל... צריך לדעת שיש דבר כזה, זה שאנחנו לא שם זה בעיה שלנו, אבל זה לא, לא בגלל זה זה לא קיים. כן? אז אומר כאן, ערכי התורה באים לידי ביטוי מעשי, קונקרטי, היסטורי, במצוות שמצווה האדם לקיים שבע מצוות לבני נוער ותרי"ג מצוות לבני ישראל. מצוות התורה צריכות שמירה משום שאין אינן טבעיות לאדם. לכן קבעו אנשי כנסת הגדולה, עשו סייג לתורה. צריך למנוע פגיעה בתורה, פגיעה בערכים. חלק ניכר מן הבירור של התורה שבעל פה קשור להנחיה זו של אנשי כנסת הגדולה, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. ההסבר של המהר"ל מאיר באור חדש את המושג שמירת התורה או שמירת המצוות. ההסבר הקלאסי הוא שעליי לשמור את התורה והמצוות משום שכך ציווה אותי השם וכך הגיע לעולם הבא. ההסבר של המהר"ל הרבה יותר עמוק ומהותי. עליי לשמור את התורה והמצוות משום שאין פגיעות בטבען. התורה אינה שייכת לעולם הזה, ולכן אחרי שמשה רבנו הוריד אותה לעולם הזה ושם אותה לפני בני ישראל, היא פגיעה בכל עת, לכן היא זקוקה מאוד מצד עצמה לשמירה יתרה.
איך שומרים
את התורה? שומרים
על ידי
מה שאנחנו עושים. שומרים
בעצם משהו לוקח משמעות כחלקי כפשוטה של
לשמור, פשוט לשמור, כן, לעובדה ולשמרה, כן, יש כאן באמת הנחיה שהיא חשובה ביותר על ידי קיום מצוות, בין היתר, כן.
למניטור לא הייתה איזושהי הסתייגות יראה בשמירת מצוות, הקפדה והחמרה שבעצם מרחיקה את האדם מהשמירה הטבעית. כל הזמן בפחד שמה ייכשל, זה מה שהוא רצה.
שאלה טובה. שאלה טובה, אני חושב שבכל הפרק הזה מניטו מדבר על עצמו. ככה נראה לי. אז יש מקום לשאלה אם ככה.
לא, לא, זה, זה חשוב, זה חשוב. אבל אני חושב ש... שעל זה מדובר. איפה יש מושג כזה?
הם לא רצו לתת תורה.
הם לא רצו לתת?
לשמור אותה אצלם.
כן.
אז מה זה נקרא שהם מקיימים תורה
ומצוות
ושומרים תורה?
לא ראיתי שכתוב באיזשהו מקום שהם שומרים.
הם לא צריכים, הם פשוט מחזיקים אותה?
כן, כי זה לא שייך לעולם הזה.
אז מה היא עושה שם בעולם?
היא שמה, היא שמורה. אף אחד לא יכול לפגוע בה. חמדה
גם זה השמורה.
נכון, נכון.
כן, בסדר. לצורך מה? ולא צריך לעשות איתה כלום?
אה, זאת השאלה, ולכן כנראה שהם טועים. שהם טועים. כי המבחן האמיתי זה לא לשים משהו בכספת ואף פעם לא להוציא, זה לאמת בעין. בסדר, אבל צריך לדעת שיש גם משהו בטענה שלהם. זה לא סתם קנאות, זה שלנו, ואנחנו לא נתחלק עם אף אחד. לא. אלא יש כאן סכנה. הם מודעים לסכנה, והם שואלים עד כמה האדם באמת יכול לשמור על, על היעלום הזה. כי זה חותמו של הקדוש ברוך הוא גם כן. אז... לא נראה להם לאור ההתפתחות של ההיסטוריה של האדם מאדם הראשון עד דור יציאת מצרים. טוב, יש משהו אמיתי בטענה שלהם, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר, בשביל זה למעשה בראתי את העולם, כדי לתת את זה לישראל, אז מה? בסדר, אבל צריך שמירה. לא מובן מאליו. אז ההקפדה היתרה וכל הדברים האלה, זה באמת חלק מהשמירה הזו. עד כמה צריך להחליק את האדם מן העבירה כדי להגיד, טוב, זה כבר דיון הלכתי שמעסיק את גדולי ישראל במהלך כל הדורות.
גם
אני
נכנס לשאלה
שלו. מה? אני נכנס לשאלה
שלו על העצבנות בעניין הזה.
טוב, העצבנות הדתית זה תופעה ידועה, כן.
לא, זהו
שאלה. כן, כן, הבנתי את השאלה.
כן, זה שאלה.
כן.
ולמה
התכוונת
שאמרת שהוא דיבר על עצמו? באיזה,
לא קורא
שדיבר על עצמו, דיבר על
עצמו על כולם? למה אני נתתי את הכותרת לדמותו של תלמיד חכם, לפרק הזה? השיעורים האלה ניתנו במסגרת של סמינר על האמת או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הכותרת. לא, ממש לא.
יש פה סרטוט של,
של... של, של הדמות של התלמיד חכם האמיתי, ואני חושב שהוא מדבר בעיקר על עצמו. לא כי הוא בעל גאווה וחושב שהוא הגיע לשם, כן?
אלא כי זה השאיפה.
הוא מתאר את השאיפה של כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם, אבל הוא מתחיל מ...
מה הוא רוצה
בעצמו? כן, בדיוק. איזה דרישה הוא שם לעצמו.
יש לו את ההתלבטויות? איך?
מה?
יש לו את ההתלבטויות איך להיות תלמיד חכם?
אני חושב שלכל אחד יש. איפה הגבולות של, של כל מי, בדיוק כל הדברים שמוזכרים כאן? כן? מה?
קיבל את זה מהבית.
יש את כנראה הדמות גם של אבא שלו מול העיניים, ואת הסבא שלו וכו', ברור, אבל... אין ספק בדבר, אבל בכל זאת צריך...
צריך לדעת את הגבול, כאילו יש גם בל תוסיף.
יש... זה לא עניין של בל תוסיף, אני לא חושב שזה החשש העיקרי, אני חושב שהחשש, הבעיה או האתגר העיקרי הוא שהמציאות שהסבא שלו הכיר, או המציאות שאפילו שאבא שלו הכיר, והמציאות שהוא מכיר, היא שונה לחלוטין. ולכן כאן מתחדדות שאלות שאולי התשובה עליהן הייתה מובנת לפני והיום היא כבר יותר מוחכבת, נגיד את זה ככה. כן? ולא...
וזה האתגר הגדול של כל, בכל דור, באמת. יש משה רבנו ויש מציאות. מה שמשתנה זה לא התורה, מה שמשתנה זה המציאות מול, מול, מול עינינו. ואז מה עושים?
אנחנו יכולים להיות בטוחים שמה שיש היום בידינו זה מה שמשה קיבל בלי תוספות ובלי
פירוק. לא, קודם כל ברור שיש תוספות, כי למשל לא, 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 לא זכרו לי שמשה רבנו ידע משהו על חנוכה, על פורים, על יום עצמאות ועוד עוד כמה דברים, לא? כן, זה התורה שבעל פה.
לא,
אני מדברת על התורה שבכתב,
לא? כל מה שאנחנו קיבלנו עד עכשיו, זה היה כלי קיבול בתוך כלי קיבול.
זה מה שקיבלנו, ועם הסייגים הנדרשים כדי להחיק את האדם מן העבירה.
מן התורה
מניין,
משה רבנו לא קיבל?
הוא קיבל, כן, ודאי שהוא קיבל הכל. בסדר?
זה מתגלה
במהלך. בסדר, זה נכון. זה השאלה בזה, מה אני עושה כשמשהו חדש מתגלה?
אז האחריות של כל דור זה להעביר כמו שהוא קיבל.
כן.
וככה אנחנו קיבלנו?
כן.
מוצאים
את
הרמזים בתורה.
רמזים, כן. רמזים
זה... נגיד על
חנוכה,
מוצאים איזה
שמונה? כן, כן, ברור, ברור.
זה בדיעבד מוצאים.
טוב, זאת השאלה אם בדיעבד או לא בדיעבד, או מה...
משום שלא, לא מצאו את הרמזים על חנוכה לפני שהיה חנוכה.
לא, אני חושב שכן, אבל...
אבל דיברנו שבוע שבוע שהיו חגים, שהיה נגיד חג האור שעשו...
כן, כן, ברור, דיברנו על זה, וזה בסדר, זה העניין של ה... החשיפה במישור ההיסטורי של המשמעות הפנימית של כל מיני דברים, כן. בסדר, אבל השאלה שהוא זה איך אני מתמודד עם הדברים האלה. לא ברמת העקרונות, אלא ברמת המעשים. אני חושב שזה צריך להתברר שוב ושוב בכל דור וכו', כן. ודווקא בתקופות מסוימות הדברים אפשר למחזר, אני אומר, את מה שנאמר ומה שהתקבל בדור הקודם, ופתאום יש שינויים דרסטיים כאלה, שינוי של פרדיגמה ממש, וזה מחייב כוח מיוחד של חידוש כדי להתמודד עם צורכי הדור החדש. המעבר מגלות לגאולה, זה אחד מהאתגרים הגדולים ביותר שיש.
ואיך אנחנו יודעים שהדורות הבאים לא יקבלו מאיתנו איזה בליל של משהו, סלט כזה? מי אחראי על זה?
מי אחראי על זה? גדולי הדור.
חזר.
גדולי הדור.
מי
זה? מרגעת שאלה גדולה מאוד. יש אחד שאני יכול להגיד שכנראה הוא לא, אבל אני לא אכנס לדברי קודשו. אני לא אמרתי שום דבר, אני... זה, יש...
זה רק מראייה לאחור? כן. זה היה נכון או לא?
מן הסתם.
זה מה שדיבר גם בהמשך.
מן הסתם, כן. זה הבירור שכל דור עושה את הבירור הזה.
ואת הבירור? על המעבר בין גלות לגאולה, גדול הדור או גדולי הדור צריכים לעשות מתוך ענווה, מתוך ביטול עצמם?
ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, הם צריכים...
מישהו צריך הרי להגיד, מה שהיה אתמול הוא כבר לא אותו דבר היום. כן. זה ביטול?
כן, זה הגאון מווילנה כבר אמר. שהוא רצה לכתוב שולחן ערוך חדש של הגאולה.
זה לא בדיוק ענווה.
זה הגאון מווילנה, בגלל זה יש רק גאון אחד. אני אמר שוב, זה לא, אני כלום, אני לא יודע כלום, אני, עזבו אותי בשקט, אני יושב בצד שלי וזה, אלא זה, אני לוקח אחריות על צורכי העם ועל צורכי הדור, ואני פועל בהתאם.
אז הוא יכול להגיד שיד עכשיו עשינו.
אני כן, כן, נכון, נכון. זה לא, זה בדיוק הענווה, כי אני, כי...
מי
אני לא עושה את זה כדי להיות הרב הראשי של וילנה ושל המחוז, אני לא עושה את זה כדי שיגידו עליי אני לא יודע מה, אלא כי...
אני עושה את זה כי יש לי הבנה של העת שבה אני חי, שלאחרים אין.
שלאחרים כנראה אין, כן? כן, אני מסוגל, בדיוק. ואני כאן כדי לעשות את זה. ואני לא בורח, אני לא אומר אני כתפיים פתאום. או אני הקטן ואיך זה. לא הסתכלתי מזה, אלא הייתי אומר, כל הנוסחאות שאנחנו רואים בתשובות של אנשים. לא, בסדר, זה לא הסגנון כאן. לוקח אחריות, יצליח, יצליח, לא יצליח, זה כבר סיפור אחר, אבל קודם כל אני לא בורח. אני לא בורח. אז זה לא פשוט, לא פשוט, ודאי. אבל שוב, צריך להבין את הדברים, אני חושב, בצורה פשוטה, כן? ופתאום יש הבנות מחודשות, נגיד, נקרא את זה ככה, אבל בגלל המציאות המשתנה. אבל גם בלימוד עצמו, למשל, ראיתי השבוע בתחיל מחזור חדש של הדף היומי, כן? בדיוק לגמרא שם כדי להחיג את האדם מן עבירה, זה תחילת מסכת ברכות. בפסקי הראש הוא מתקן את הגרסה שם ומוריד את המילה כדי. אפשר להגיד שהוא רק כתב יד אחר, וזה לא משנה כרגע. אבל תוך כדי המחיקה הוא משנה את המשמעות לגמרי של הביטוי. כי מה המחלוקת שם? הרי לכולם מה אפשר להגיד קריאת שמע כל הלילה, כן? לפחות חוץ מרבי אליעזר, כן? רבנן ורבן גמליאל זה לא מחלוקת עקרונית, כן? אז למה הקדימו את זה לחצות? כדי להחיק את האדם מן העבירה, כן? מה המשמעות של הדבר הזה? זה באמת סייג. בסדר. עכשיו, הראש בא ומוחק, מה הוא רוצה להגיד? אז מה המשמעות לפי השיטה שלו? זה מקבל כבר משמעות אחרת לחלוטין. ואפשר להבין בתקופה שלו שכבר צריך לחדד את הנקודות האלה. זה לא עניין טכני. זה לא פרט כזה או פרט אחר, אתה תחמיר פה, אתה תחמיר שם, אתה תעשה ככה ולא זה, ואני מוסיף עליך עוד חומרה כזאת, עוד חומרה כזאת, ואין לזה שום משמעות.
רק שלא טיפול בעבר.
בסדר, לא, אפשר, 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 אפשר להבין. בא הראש ואומר, רגע, זה לא איזה משחק כזה, טוב, אני אוסיף לך כאן עוד, זה לא, להסתכלות, איך אני מסתכל בכלל על כל הסיפור הזה? מה התפקיד של חכמים? הגמרא מפורשת, להתיר את מה שמותר, אבל לא צריך אותם, לאסור את מה שאסור, הם לא יכולים לעזור. אז מה התפקיד שלהם בכלל? אז להחיק את האדם מן העבירה, זה בדיוק התפקיד שלהם, כן? אבל מה זה אומר? זה מה? זה בדיוק מתחבר כאן למה שהמהר"ל רוצה להגיד.
להתאים את זה
לזה. לא, זה לא עניין של התאמה, אין שום התאמה. זה בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו כל הזמן מדברים במונחים של התאמות. ברגע שמישהו שומע את המילה התאמה, הוא נכנס למגננה. כי התאמה זה שינוי. לא יעזור שום דבר. זה הבעיה של העולם החרדי. הם שומעים את המילות האלה, והם נכנסים למגננה. והם צודקים במובן הזה. אבל זה לא הבעיה. זה המציאות שמשתנה מול העיניים. רצוי, לא רצוי, זה אפילו לא, לא, לא הנושא. זה כבר עניין, זה בדיעבד תמיד. אז מה? יש טלפונים כאלה או אחרים? יש. זה מציאות. האם היה עדיף שלא יהיה? בסדר, זה כבר מדע בדיוני. אז יש מציאות. ועכשיו איך אני מתמודד עם הדבר הזה? איך אני לוקח את העיקרון הזה שהחקת האדם מן העבירה ומיישם אותו מול המציאות שהשתנתה? אני לא, שוב, אני... והראש רוצה באמת שאנחנו נבין שיש כאן לא רק בעיה נקודתית, אלא יש כאן הסתכלות כוללנית על כל המרכיבים כדי לבוא ולהגיד מה אז צריך לעשות. זה הכל, כן, כי זה משנה את המשמעות, מבמקום בעיה מקומית, שבמקרה הזה קבעו שרק עד חצות, הוא הופך את זה לכלל.
בעצם השמירה כאן היא שמירה כפולה. איך שומרים על הערבים ואיך שומרים על האדם.
אבל זה אותו דבר, בסופו של דבר. כי זה מהות של האדם.
זאת השמירה בעצם. כן. הבירור זה הבירור של איך אני שומר.
כן.
זה כן, כשאנחנו
אומרים
התאמה, זה בעצם
התאמה
שמדובר. איך אני שומר עכשיו?
אז לכן צריך לא להשתמש במילה התאמה. כן.
צריך לשנות בשביל לשמור אותם.
לא, לא צריך לשנות. אנחנו לא משנים. זה ההבדל בין המושג שינוי והמושג חידוש. שינוי זה אומר שמה שהיה לפני זה לא קיים יותר. שינוי זה, מילה שני. השני בא ומחליף את הראשון. ולכן הראשון לא קיים יותר.
והחידוש מתווסף.
והחידוש הוא מחדש. וזה הכוח המיוחד של ישראל.
במקום התאמה, להשתמש במילה חידוש, זה גם לא מתאים.
כי צריך להסביר, צריך להוסיף את ההסבר, מה זה בדיוק. חידוש זה לא שינוי. וכוח החידוש הוא מובנה בתוך מה שקיבל משה רבינו. ואז זה מתגלה דרך רבי עקיבא בדור מסוים ודרך מישהו אחר בדור אחר. בתנאי אחד שאותו חכם, קודם כל אומר כמו רבי אליעזר, מה שאני אמרתי לכם זה מה שקיבלתי. לא הוספתי את האהבה המינה שלי, לא לעניות דתי שלי, לא לנראה לי, לא וכו'. ופתאום מבחינים שהוא הבחין בדברים שהיו כלולים ואף אחד לא שם לב אליהם. זה כוח החידוש האמיתי. ומה שמניתו היה מוסיף, החידוש האמיתי לא יכול לסתור אף מקור קדום יותר.
זה לא גרם לשינוי, גרם לחידוש.
מה?
לא גרם לשינוי, גרם לחדש משהו.
חידוש זה על כאשר אני קודם כל לוקח בחשבון את כל דבר מה שהיה לפני. כל מה שנאמר. ואז ברור שאם אנחנו מבינים את הדברים בצורה כזאת, אנחנו מבינים שאין הרבה אנשים שמסוגלים באמת לחדש. אבל זה התפקיד שלהם. בסדר? טוב. וכך התורה שהיא אצל אדם לדקות השכל, אשר אין לו שייכות אל האדם אשר הוא בעל גוף גשמי, בהיסח הדעת הוא נפסל, הוא מסתלק מן האדם, לכך צריכים שמירה ביותר. כן?
בקלות יש.
מה?
בקלות זה יכול להסתלק.
בקלות זה יכול להסתלק, נכון. כלומר, מספרת שכאשר ניתנה התורה למשה רבינו, בא השטן להתלונן.
אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה, איך אני? אמר נתתי על הארץ, הלך אצל הארץ ואמרה לה, אלוהים הבין דרכה וכו'. לא מצא אותה שם. הלך אצל הים, אמר, אין עימדי. הלך אצל תהום, אמר, לא בי, שנאמר ותהום אמר לא בי. הלך אצל אבדון ומוות, אמרו, באוזנינו שמענו שמעה. חזר לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, חיפשתי, בכל העולם לא מצאתי. הלך לאיבוד. אמר לו, לך אצל בן אמרם. הלך אצל בן אמרם, אמר לו, תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, איך אני? אמר לו, וכי אני שייתן הקדוש ברוך הוא תורה על ידי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה בדיית. אמר לפניו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום, אני אחזיק טובה לעצמי. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הועיל ומייתה את עצמך, תיקרא אל שמך שנאמר, זכרו תורת משה.
יש פה סוויץ' בתוך המדרש הזה.
יש פה כאן דברים עמוקים ביותר. אז זה לא רק בבית דין של מעלה התנגדו, גם השטן. שטן זה...
הוא נכנס לתמונה.
כן, אבל שטן זה לא חלק... זה לא חלק מחבורת בני האלוהים של למעלה, אלא זה...
הוא שותק לו בעד.
זה מי שחושף את המציאות ה... המציאות בעולם הזה.
זה השטן?
זה השטן, כן.
מי שחושף את המציאות בעולם הזה?
כן.
מקטרג?
לא, הוא לא מקטרג. הוא חושף את המציאות. כן. זה התפקיד שלו במציאות. אז באמת, הוא צודק.
מה זה, כמו בגדי המלך החדשים? כאילו, זה הילד שאומר את האמת, בלי...
זה לא הילד, זה השטן, זה אומר אמת. אומר, יש מציאות ויש מחשבת הבריאה. וכל עניין התאמה בין שני הדברים האלה, יש לו מה לומר. מדווח. בצורה מדויקת. זה השטן. יכול לדווח לטוב, יכול לדווח לרע. לדווח פשוט. נותן דין וחשבון. אתם אומרים בבית דין של מעלה כך וכך, אני בדקתי, זה לא בדיוק ככה במציאות.
והוא נאמן שהוא
מה? כן, כן, ודאי שהוא נאמן. ודאי שהוא שליח נאמן.
אני מבקר במדינה. מבקר.
כל מי שאומר לך, כל מי שאומר לך שהאמונה שאתה מאמין בה במחשבת הבריאה היא לא מציאותית, זה שטן?
מה זאת אומרת?
אתה אומר, שטן בא ואומר, יש מציאות ויש מחשבת הבריאה.
נכון,
מחשבת הבריאה. הוא כל הזמן מדבר לך מה במציאות.
כן.
ואתה, יש לך שאיפה להתאים את עצמך למחשבת הבריאה.
כן.
גם אם זה לא בדיוק מציאותי, ובאים אנשים ומנסים להגיד לך, תשמע, זה לא מציאותי.
בסדר,
אתה
נכון.
אתה רוצה להיות פה, אבל אתה בים של ערבים. אתה רוצה להיות פה, וזה יקרה ככה וככה.
כן.
זה לא מציאותי.
כן.
אז כל אלה זה שטן?
לא, כל אלה זה אנשים שאיבדו את התקווה שלהם, ואת האמונה שלהם. והשטן יבוא ויגיד, תסתכל על אלה בדיוק. לא מתווך, מדווח.
למה?
לא.
לקדוש ברוך הוא.
לקדוש ברוך הוא.
אז במה הוא מסתין?
מה?
במה הוא מסתין?
כי אחד מה...
כי
חלק מהדרכים שלו לוודא שאכן הדברים הם כפי שמציגים אותם, זה על ידי ניסיון ל... לבדוק את האם במעשים האדם באמת הוא עושה את מה שהוא אומר, או שהוא מאמין, או שהוא טוען שהוא...
חייבים לבדוק את זה. אבל הוא לא עוסק בכל אחד, הוא עוסק באלה שטוענים כל מיני טענות שהם צדיקים גדולים. ואז שם מול העיניים שלהם כמה אתגרים, ורואה. עומדים באתגרים, אז כנראה שיש דברים בגו. לא עומדים באתגרים, הם סתם שיקחו. הם לא כפי שהם טוענים שהם. בסדר? אז זה התפקיד שלו. כן, איוב. זה כל הסיפור של איוב. כן? כתוב שכתוב בתחילת הספר שהוא צדיק, בא השטן ואומר, תשמע, צדיקים כאלה, מה... יש הרבה. למה? תסתכל על החיים שלו, הכל ורוד. בוא נראה אותו כשקורה משהו לא, לא טוב, אם הוא עדיין צדיק. מה זה צדיק? מה רק הקדוש ברוך הוא בסדר? רק דבר אחד, אל תיגע בנפשו. ואז הוא עובר סדרה של ניסיונות, כדי לוודא באמת האם הוא באמת צדיק.
ואברהם אבינו.
ו?
אברהם אבינו.
לפני העקדה בדיוק אותו דבר, המדרש אומר שהשטן במשך שלושת הימים, שהם הלכו בדק.
כן, אבל לשם.
מה?
בגלל שאברהם הרגיש את עצמו צדיק?
לא, בגלל שצריך לוודא אם אברהם הוא באמת אברהם.
וכשהוא בא לספר לשרה והיא מתה מזה,
ו...
אז מה היה התפקיד פה?
מה היה התפקיד? שאלה מאוד טובה, מה היה התפקיד? זה כבר לא קשור לאברהם, זה קשור לשרה.
כן, אוקיי.
כן.
זה ניסיון.
כן. תדע. יש לנו פסוק מפורש. מי הקדוש ברוך הוא בוחן? הצדיק. צדיק יבחן השם. לא זה סתם בן אדם, אלא יש כאן אנשים שאמורים להיות בעל זהות מסוימת, כן? וצריך לבחון האם באמת הם בעלי אותה זהות. אז מכל מיני סיבות יכול להתברר שלא, או שהם לא יכולים, או שהם לא רוצים, והתפקיד של השטן זה באמת לאמת את, את הדבר הזה, גם אם בבית דין של מעלה. כבר אמרו, זה הנה מצאנו סוף סוף את הצדיק הזה, והוא נקרא אברהם. אומר השטן, תירגעו, יש לי סט של מבחנים משלי. יעמוד, אני אהיה הראשון שיבוא ויגיד, אכן כן.
למרות זאת אנחנו מתפללים, ואל
תהיה
ניסיון
ולא
לידי ביזיון.
נכון.
אתה לא מעמיד את עצמך,
הוא מעמיד. ודאי, ודאי, ודאי. אבל שוב, זה חוזר לעניין של הגאווה, לא כל אחד הוא אברהם אבינו.
רגע, הניסיונות של אברהם אבינו זה לא הקדוש ברוך הוא, זה שלח את הניסיונות. דרך השטן.
יש המבחן של ריבונו של עולם ישירות, ויש את המבחן של המציאות הארצית. מניטו מסביר את זה בצורה ארוכה מאוד בכרך החמישי שמדבר על עקדת יצחק. למעשה צריכים שני דברים. צריך הכרה בבית דין של מעלה, וגם צריך הכרה בבית דין של מטה. לא מספיק שבבית דין של מעלה אמרו מה שאמרו. זה חייב להיות מודע גם כן, נודע לכולם. וזה התפקיד של השטן אז. ולכן הוא בדק. אברהם הולך עם יצחק, בסדר, פתאום מופיע נער בשום מקום. ימשיך או לא ימשיך? זה אחד מהמבחנים, עבר וכו'. מדרש יודע מה הוא מתאר כאן. זה באמת, יש צורך באימות באלף ובעין של המציאות בצד אחד מול מחשבת הבריאה בצד השני. הנציגים של מחשבת הבריאה זה בית דין של מעלה. הנציג של המציאות זה השטן. חייב לבוא חייבת להיות התאמה בין שני הצדדים.
הניסיון עצמו הוא קשה, והוא מקשה עוד יותר את
הניסיון. הניסיון הוא קשה, אבל הייתי שוב, מראה מפורשת, תחילת מסכת ברכות. אף אחד לא כופה הניסיון על מישהו. אתה יכול לבוא ולהגיד, לא רוצה. מה?
אז כל מציאות כפויה היא לא ניסיון.
דוגמה, מה זה מציאות כפויה?
רצח, פיגוע, מחלה, זה לא ניסיון, זה כפוי.
כן ניסיון.
זה כפוי. זה לא ניסיון.
אין לי
זכות להגיד, לא בא לי
סרטן,
לא בא לי פיגוע.
כן, אז בדיוק מה שרבי יוחנן אומר. לא אין ולא שכרן, לא רוצה. והוא קצת ידע מה זה.
אז אני שואלת שוב, אז זה לא ניסיון.
לא.
שוב,
יש כאן קודם כל שאלה, מי אומר את מה שהוא אומר? אם זה בא לניסיון עצמו או מישהו מהצד? יש שני בבתים שונים.
לא, אני מדברת על בעל הניסיון.
אז בעל הניסיון, הנה רבי יוחנן שאיבד 10 ילדים ועוד כמה וכמה דברים, היה יכול לבוא ולהגיד, לא אין ולא שכר, אני לא רוצה.
היה יכול.
לא, זה אמר המפורשת. ברכות בדפו. אמר, כששאלו אותו, זה אמר...
לא, בסדר, אני לא מכירה, אבל
לכן
אני
שואלה.
הוא לא אמר מראש.
הוא אמר... מחלוקת בגמרא קודם כל. אז לא נגיד את הדברים בצורה פשוטה ביותר. מה? טוב, אבל כשאומרים שהכל ניסיון, אז בסוף לא שום דבר לא ניסיון. זה תמיד הכללות כאלה, זה כדי לברוח מהבעיות, אבל בדף כאן יש מחלוקת ארוכה לגבי מהות הדברים האלה. למי שירצה לראות, זה מתחיל באמצע השורות הרחבות שם. אמר רבה, ואיתמר רב חיסדא, אם רואה אדם שיסורין באים עליו, יפשפש במעשיו שנאמר, נכבסה דחינו ונחקורה ונשובה עד השם. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה שנאמר, אשכה הגבר אשר תייסחנו יה, ומתורתך תלמדנו, ואם תלה ולא מצא, בידוע שיסורין של אהבה הם. מה זה יסורים של אהבה? שנאמר, כי את אשר יואב, השם יוכיח. מרבה, אמר רב, סרורה, אמר רבונה, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו ביסורים. שנאמר, והשם חפץ דכאו החולי. יכול אפילו לא קבלם, לא קיבלם מאהבה? לא רוצה את זה. תלמוד תורה, תלמוד לומר, אם תשים אשם נפשו, מאשם לדעת, אף ייסורים לדעת. אתה צריך להיות מודע קודם כל. אם אין לי את המודעות שזה באמת מה שקורה איתי זה ייסורים, אז כבר אני מחוץ למשחק. אז שואלת על מה, ואם קיבלה מסחרו, יראה זרע יאריך ימים, ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בידו שנאמר וכו'. בסדר, אז הגמרא ממשיכה להתפלפל בכל ה... הדברים האלה וזה בסדר. מיד אחרי זה בעמוד הבא, תוך כדי התעסקות של משהו אחר, אז הגמרא מספרת סיפור. רבי חייא בר אבא חלש, חלה. אל לגבי רבי יוחנן, בא לבקר אותו. אמר לו, חביבים עליך איסורים. אמר לו, לא אין ולא שכרן. אמר לי, רבי יוחנן, אהב לי יתה, תן לי את היד שלך, יאהב לי, הוא נתן לו, והוא עוקמה, והוא העמיד אותו, עברי. סיפור שני, רבי יוחנן חלש, הנה, עכשיו הוא בעצמו, אל לגבי רבי חנינה, אמר לחביבי, הנה לך איסורים, אמר לי, לא אין ולא שכרן, זה אותו סיפור.
אותה תשובה בדיוק.
כן, אותה תשובה, כי זה השיטה של רבי יוחנן בכל מקום. למה הגמרא מביאה את הסיפור הזה? לכאורה זה היה אמור להיות בהמשך הדברים שאני קראתי. כי זה נראה כמסקנה של כל הסיפור הזה, כן?
מי השטן בסיפור?
הגמרא כאן לא מכניסה את השטן. אבל לא ראינו אחר כך שמישהו חולק על רבי יוחנן. אבל יש סיפור דומה, קצת דומה עם רבי עקיבא.
מה נגמר? הוא אמר לו, לא זכרן, זהו, כאן נגמר?
לא, מה? כן.
לא, אף אחד לא נתן לו יד ולא הקים אותו.
מי? כן, כן, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר, אבל אני אומר, אף אחד לא חולק על רבי יוחנן כאן. ולכן מניטו היה בא ואומר שזו העמדה של התורה. אני לא מחפש שום ייסורים מלכתחילה. אני לא מחפש צרות, לא מחפש כלום. כשזה בא, אני מחפש לקנות לזה משמעות. אבל זה תלוי בי.
בדיוק, הוא אמר, אני לא רוצה אותם.
נכון.
אז הקדוש ברוך הוא לקח לו אותם.
לא, 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 זה אותו רבי יוחנן שאיבד 10 ילדים. והיה מסתובב בכל מקום עם העצם של מה שנשאר לו מזה. כן. אז הוא ידע קצת מה זה ייסורים. אבל הוא נותן הנחיה כאן שאל תחפש. החיים זה לא חיים של ייסורים. החיים זה חיים. זה בא לך, תן לזה משמעות. תנסה להקנות לזה משמעות. אבל אתה לא כאן בעולם הזה כדי קודם כל לסבול. ומניטו כשהיה לומד את הסוגיה הזאת, היא תמיד היה מספר את מה שהוא שמע מהרב פינגרוט. שלמרות שמו היה רב באלג'יר, ואחר כך אף בלדין בפריס. ומניטו למד איתו גמרא ופוסקים. היה תלמיד של החפץ חיים, הרב פינגרוט. איך שהוא התגלגל לאלג'יר זה סיפור אחר. והיה חולה לב, וסובל מאוד מהמחלה שלו, ותמיד היה אומר שכשהוא למד, שאל אותו, לא, מה איתך? אומר, לא אין ולא שכרן. כי למה באים מייסורין על האדם? כי הוא הגיע למדרגה מסוימת, והוא אמור להגיע למדרגה גבוהה יותר. אבל זה תלוי בו, רוצה או לא רוצה.
אבל הרב פינגרוט אמר לא רוצה, אף אחד לא נתן לו יד והקים אותו.
טוב, כי הוא לא רבי יוחנן, מה לעשות? כן?
אני מבינה מה שאמרת, שצריך לחפש משמעות.
כן.
אני לא מבינה מה שאמרת, שניסיון לא יכול להיות כפוי.
הניסיון הוא כפוי.
ניסיון הוא כפוי.
הוא כפוי, אבל השאלה זה מה אני רוצה עם הניסיון הזה. לא אני המפרש, אלא אני שחווה את, כן. חווה את הדבר הזה.
אני יכול להתאבד, או אני יכול להתאבד.
נכון, שחווה. נכון, וזה בדיוק הסיפור של איוב. מה אומרים לו הרעים שלו? תקלל כבר, תפסיק, זה בלתי אפשרי. תקפוץ מהצוק, מה...
מה שאתה עושה, מחילה, זה מעין פסיכולוגיזציה של הסיפור. באים עליך ייסורים, תחפש מה אתה יכול לשמר, איזה מדרגה אתה יכול לעלות עוד. אתה בעצם מוחק את המימד של מה שהגמרא אומרת, המדרש אומר, שיש בסיפור הזה גם סתם. יש איזשהו משהו שהוא מעבר למה שאתה יכול, איזה כוח חיצוני שכופה עליך את הניסיון הזה. זה לא רק...
כן, אבל שוב, הניתוח של הניתוח הוא לא פסיכולוגי, הוא זהותי. בוא נחזור לשנייה לסיפור של אברהם אבינו. בסדר? אברהם אבינו לא נולד אברהם אבינו. לא נולד צדיק, נולד כמו כל ילד, עם שם אברהם, והיה במקום שנקרא אור כשדים. בסדר? היה יכול להסתפק בדבר הזה? ודאי. מישהו היה שומע עליו היום? לא. בסדר? הבין שיכול להיות משהו אחר. יצא למסע. מה זה המסע הזה? זה מסע זהותי. ויש שם שלבים, ובכל שלב, בכל צומת, היה יכול לבוא ולהחליט, אני עוצר כאן. עובדה, היה על ידו אחד, שמו לוט, שבאחד מהשלבים אמר עדיין. היה לו אח, נכון, שהלך לכיוון אחר. מישהו בא בטענות אליהם? אף אחד. אברהם החליט להמשיך. אז הוא ממשיך. וכדי לעבור מזהות מסוימת לזהות אחרת, אז הוא צריך להתמודד עם ניסיונות. מי כופה עליו את הניסיונות האלה? אז אפשר לבוא להגיד בית דין של מעלה, או השטן, או שניהם ביחד. כן, נכון.
האלוהים זה כן פה,
כמידת
המשפט, מידת הדין.
שוב, זה לא כל כך משנה כרגע. השאלה זה מה האדם עושה אז. אז הגמרא באה ואומרת, קודם כל יש סוגים שונים של ייסורים. יש כאלה שזה של עונש וכו' וכו'. בסדר. נגיד שאנחנו יכולים להבין את זה מבחינת מידה כנגד מידה, לא יודע. בסדר. אבל דווקא הגמרא מתעניינת באלה שאי אפשר להגיד עליהם כלום, אז זה אומר את זה של אהבה. אבל זאת אומרת ייסורים של אהבה. ואז מה היא מביאה? בדיוק את הפסוק הזה, שמי השם בוחן? הצדיק. כי הצדיק אין לו מנוחה. הולך מחי לחי. אם הוא רוצה, אם הוא לא רוצה, בסדר. אז הוא רוצה להמשיך. צריך לבחון אם הוא ראוי למדרגה העליונה יותר. זה נקרא ייסורים של אהבה. דקה מעניין שבתוך כדי הסוגיה הזאת, הגמרא אומרת שיש שלושה דברים שנקנים בייסורים. כן? מה הם שלושת הדברים? ארץ ישראל. כן? תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. שלוש מתנות. אז אני לא מבין. שלוש מתנות, אפילו כתוב בגמרא שלוש מתנות טובות. כנראה שיש מתנות לא טובות. עם פתק החלפה. כנראה. כן? וכולנו נתנו אליה על ידי ייסורים.
כן, זה סתרה.
נכון, אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק מעביר את הכוונה. אבל זה בדיוק מעביר את הכוונה של הגמרא כאשר היא רוצה לדבר על הנושא הזה. מישהו כופה עליך לקבל את התורה? אף אחד. אתה רוצה? יש מחיר. יש מחיר. אתה רואה את המאכל הזה, מאוד מפתה וזה? נראה אותך אם אתה אומר אי אפשי. אותו דבר בארץ ישראל וכו'.
אולי בשביל שתהיה ראוי.
אבל מישהו צריך לבדוק, אבל זה בדיוק הדבר הזה. איך אני יכול לדעת אם אתה באמת ראוי למתנה הזו? מתנה אני נותן, אני לא שואל שום שאלה, כי לכאורה אתה ראוי. כי לכאורה מבחינה זהותית אתה מתאים. אבל זה שאני יודע בבית דין של מעלה שאתה עלול להיות מתאים, זה צריך להיוודע לכולם במציאות כאן. אז בא השטן ואומר, תשאירו לי את העבודה, אני כבר יודע מה לעשות, איך לבדוק את הדברים.
זה לא
התשלום, זה לא התשלום, זה בדיקת האימות. האם באמת הדברים שנראים בבית דין של מעלה גם מתרחשים במציאות?
לפי זה יהודי שאומר לא רוצה תורה, לא רוצה ארץ ישראל, לא רוצה, לא זוכר את עולם הבא, לא צריכים להיות לו ייסורים.
לא יהיו לו ייסורים של אהבה במובן הזה, אבל המחיר הוא, בסוף, אחרי כמה דורות הוא יוצא מכלל ישראל.
אבל
זה הבחירה שלו.
אבל זה לא אמיתי הרי.
ודאי שזה אמיתי.
אין לו תאונות דרכים, אין לו פיגועים.
לא, זה משהו אחר. זה כבר...
שאנחנו
מעבבים שני מושגים שלא קשורים. יש לנו כאן, בדיוק, יש לנו נטייה ביד לרדת לגופו של אדם פלוני או זה, לדוד בשאלה של הגורל האישי של זה. לא.
אנחנו מעבבים.
לא, בדיוק. כאן אנחנו מדברים על סוג מאוד מאוד מוגדר של דברים, שזה מבחינה זהותית בירור של מי אתה באמת. מי אתה באמת? הפועל יוצא זה שאתה יוצא מכלל ישראל. ייקח את הזמן שזה ייקח, ומכבדים את ההחלטה הזאת, כנראה בבית דין של מעלה גם כן.
תצא רגע תנסה, מההתעסקות בפרט שהשטן מנסה אותו.
כן. השטן לא מנסה את הפרט. בסדר,
שהשטן מדווח עליו.
השטן מנסה אך ורק את מי שנמצא צדיק לפני בית דין של מעלה.
יפה. זה עיסוק בפרט, אברהם אבינו.
לא, כי אברהם אבינו זה לא פרט.
אבי
יוחנן. הם אנשים עם בעלי אישיות, בעלי זהות כללית.
בדיוק.
בסדר, יש משה רבנו ויש מוישה בשכונה שאף אחד לא מתעסק איתו.
בדיוק, כן,
יפה.
מה קורה מי שאומר שכל מה שאנחנו עושים כאן ברמת הכלל,
כן,
זה תעתוע של הסתה. אנחנו הציונים הארורים,
כן,
חוטים לזהות, למחשבת הבריאה.
נכון.
וזה תעתוע של השטן.
כן. כן.
נכון. נו. למשל. מה זה?
זה טעות בהבנת התהליך ההיסטורי.
לא, לא, הוא לא מדבר על היסטוריה, הוא מדבר על משהו מטאפיזי.
לא, לא, אבל זה אותו דבר, הרי הוא מתחיל מההיסטוריה, לא אומר איך יכול להיות שנעשו ניסים לרשעים הארורים האלה, ולכן התשובה היחידה זה השטן עשה את הניסים האלה. מה לעשות שהשטן לא עושה ניסים?
זה סתם טעות בפרשנות.
בארגז הכלים שלו אין לו מושג כזה של
מת. זה סתם טעות בפרשנות, הוא לא יודע את
זה.
הרבי מסתמר לא יודע את מה שאתה אומר.
הרבי מסתמר שובר את הראש איך לרבה את המעגל.
אבל גם הוא יודע שהשטן לא עושה ניסים.
נכון, נכון. נכון, אבל זה ההסבר היחיד שהוא מצא.
זה לא מגמד אותו קצת?
אני לא יודע, צריך לשאול אותו. לא אני כתבתי את הספר.
מי זה מגמד?
אני לא כתבתי את הספר על התמורה ועל הגאולה, אבל זאת השאלה שהוא שובר את הראש, איך אפשר להסביר? הוא היה יכול לבוא ולהגיד, כמו שאחרים רבים, רבים, רבים עושים, לא היו כאן שום ניסים.
מה זה
השאלה?
שמה? מה זה
השאלה?
לא עושה ניסים?
לא, לא עושה ניסים גלויים.
אברהם אבינו, פתאום
הוא
שם לו נהר.
זה במדרש.
זה מדרש, וזה...
צריך להבין את כוונת המדרש. זה פעם, מישהו שאל, זה היה הרב שפירא, זכרונו לברכה, מישהו שאל אותו, איך הייתה השאלה? לגבי רבקה שאומרים במדרש, בת שלוש וכו' וכו' וכו'. אז הוא נימק וזה וזה, והרב שפירא הסתכל עליו ואמר לו, תגיד לי, אתה רווק עדיין. אז הוא אומר, כן, שאתה תרצה להתחתן, עם מי תרצה להתחתן? עם אישה אמיתית או האישה של המדרש?
אז השטן ששם נהר לאברהם אבינו זה שטן של המדרש, והשטן והשטן של איוב זה שטן של הפשט.
לא, הרמב״ם אומר שזה משל הכל. במורה הוא אומר שזה הכל משל, וזה בדיוק המשל הזה להתמודדות של סוג מסוים של צדיק. האם, אחד, בסיפור של איוב, האם הוא באמת צדיק, קל להיות צדיק כאשר הכל ורוד מסביבך, ואתה לא תפגע באף אחד ולא קרה לך שום דבר בחיים, זו ההתמודדות גם, אבל דרך הפרשנות של חז"ל, באמת, צדיק במובן הזה שהגיע למדרגה מסוימת ברמה, מבחינת הזהות שלו, אבל הוא אמור להיות יותר, וצריך לבחון במציאות, האם הדברים הם ככה, והם ידועים.
דווקא, אבל זה יותר מסדר שדווקא זה כל מה שהמדרש הזה מספר שם, שאומר לו זקן שמקבל לי ילד, הולך לשחוט אותו בעקדה, ודווקא זה כאילו, זה כל הקשיים של אברהם מתחבט במפנה שהוא הולך לעשות את זה, עולים לו, הכל צף לו. לא,
כן,
הסרטן שעושה
עכשיו... לא, אבל שוב, זה הכוונה של חז"ל במדרש. בסדר, עכשיו באמת יש...
אני רוצה רגע לחזור פה כן. למדרש שלנו כאן, שעושה, אני רואה פה איזה תפנית. הוא בעצם הולך לחפש את התורה במציאות.
כן.
והוא לא מוצא אותה בשום...
נכון.
בשום אלמנט מהזה, ואז הוא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, איפה היא? אז הוא אומר, לצדן אמרה. ואז בעצם... גם משה אומר לו, היא לא אצלי. היא בעצם אומר לו, היא לא אצלי.
לא, האם אני בכלל ראוי?
לא, הוא לא. הוא בעצם אומר,
מי אני?
מי אני?
מי אני? בדיוק, מי אני?
מי אני? מי אני? בעצם השטן כאן מודה, איפה במציאות יכולה להיות התורה?
כי היא לא יכולה להיות.
זהו, אז הוא לא מוציא אותה בשום מקום.
נכון.
ואז הוא מגיע למשה,
לא, אז זה בדיוק, זה הדיוק החשוב שמניתו ידייק כאן מיד בדבר הזה. הוא לא הולך למשה, הוא הולך לבן אמרם. משה כמשה הוא כלום. הוא בן אמרם.
אה, אמרם.
כן, כן. הוא כנציג.
ומה
משמעות
של התשובה שלו?
רק רגע, אז הוא גם
שם. של משה, אם אתה מדבר עליי, אני כלום, אני לא, אין לי תורה אצלי.
כי זה עכשיו ישראל.
כן, זה לא שלי.
היא של העם?
בוודאי.
היא של העם, נכון.
דבר על בני ישראל, לא דבר על משה וזהו.
אבל בעצם השטן רוצה למצוא איפה התורה.
הוא צודק.
הסוויץ' שזה קורה זה שבעצם משה אומר זה לא אצלי כאדם פרטי.
נכון.
נכון. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בדי. נכון. בעצם הוא... הוא אומר, זה לא מדויק להגיד שהתורה לא נמצאת בשום מקום במציאות, היא נמצאת אצל העם הזה, נכון?
כן, נכון, אבל מה זה אם נמצאת? אומר הצטן בצדק, אבל בסדר, מקיימים, מיישמים, עושים עם זה משהו?
משהו כן.
מה?
משהו כן.
כן, זהו, אז אומר הצטן, לפי המחשבה שלך זה צריך להיות החוק שמחייב את כולם, לא? אז עוד לא הגענו לסוף. עוד לא הגענו לסוף. והשטן כל עוד לא הגענו ליעד, אומר, מה? איפה זה? לא ראיתי. לא, לא מחפש בסיבוב. שוב, זה לא עניין של השוטר שעומד בדיוק אחרי העמוד כדי לראות אם אני עברתי בחצי סנטימטר את הקו הלבן שממילא מחוק. איפה היא? כי זאת שאלה רצינית באמת. הליבה דאמת, הליבה דאמת, כל עוד מחשבת הבריאה לא מקוימת במציאות,
יש פער, הפער, זה השטן.
יש בעיה.
לא אישיות.
נכון.
אז הוא לא מצא.
מה? אבל זה בדיוק זה.
עכשיו בעצם הוא מתמקד על המקום היחידי שהוא יודע שהוא צריך לחפש.
הכתובת אמרו לו, הכתובת זה עם ישראל. נו, אז בוא נראה. אז בואו נבדוק את המצב של הדבר הזה, שנקרא עם ישראל. כולם צדיקים, כולם...
זה כל ההיסטוריה שלנו מגלה את הדבר הזה.
השטן זה ימי העולם הזה.
זה לא אישיות, זה הנקודה, מנסים להכנס פה כאילו זה מישהו אישיותי שעושה משהו בו, לא אישיות.
זה
הנוצחים,
הנוצחים
עשו מזה. זה, ברור. מה?
קרנן,
בדיוק ככה.
זה אישו.
לא, הוא לא מעביר, הוא.
אם אנחנו עושים
בירות,
זה המראה שמולה, זה תפיסה נוצרית כאן.
כן. מה?
אז התפיסה הנוצרית...
נכון, בסדר, אבל נעזור, אבל זה לא... נשים את זה בצד, זה לא...
כן, לא, אנחנו מבינים שזה לא זה.
אז זהו, זה פרשות, זה הפער הזה שקיים. בעולם הזה יש מיטה. אז הוא מלאך המוות, גם השטן. זה מציאות, זה לא... יש יצר הרע, אז הוא גם יצר הרע. זה מציאות. אבל בלי יצר הרע, אין עולם הזה גם כן. אז זה הוא מובנה בסיפור הזה. והוא בדק. והוא בדק, והכלים שעומדים לרשותו זה הכלים הטבעיים, לכן המושג של נס לא קיים אצלו. מה שהוא יכול, מה שעומד לרשותו כדי לאתגר את אותו צדיק, זה המציאות הטבעית. היא מאתגרת בעצמה. מי אתה באמת? קל מאוד לבוא ולהגיד, לתת הצהרות ולהגיד אני כזה וכזה, או כולנו כאלה וזה. לא, בוא נראה במציאות. במציאות יש בעיה דמוגרפית, כן? אז הדמוגרפיה אומרת כך וכך. אתה בודק מה שנאמר לפני 20 שנה ומה המציאות היום. אתה רואה שהם חצי מילה ממה שהם אמרו אז, לא התקיימה להפך. כי המציאות משתנה כל הזמן. ואני צריך לתת מענה מול המציאות המשתנה. מי משנה את המציאות?
האדם.
בין היתר. בין היתר, האדם.
כלל האדם, כלל האנושים.
ברור, אז אני אומר, יש התאמה, אין התאמה, אתה מרים ידיים כי המציאות השתנתה, ואתה אומר מה? לפי המציאות, עם ישראל היה צריך להיעלם מזמן. שום סיבה שימשיך להתקיים. טוב, מה לעשות? במאה ה-19 פתאום ראו שיש כאן משהו לא טבעי. אבל יש כאלה שהמשיכו כאילו לא ראו שום דבר. איפה הם היום? וכולי, זה הדבר הזה, וזה השטן. הנה, יש מציאות, מה? והצדיק יכול לבוא ולהגיד, טוב לי מה שיש לי כרגע. השגתי משהו, אני מסתפק בזה. לא רוצה יותר. עם ישראל תמיד אמר, רוצה אני.
בגלל זה הניסיון בעצם לאיוב, כי הוא רוצה להיות הצדיק של הדור הקודם. שנוח לו במה שקיבל
לו. ודאי, ולמה לא? ולמה לא?
כי זה הנטייה הטבעית של כולנו.
כי זה בוודאי שזה הנטייה הטבעית. השגתי משהו. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. ויעקב היה יכול לבוא ולנמק. 20 שנה הייתי אצל לבן, זה הגלות שנאמרה לאברהם אבינו. היו שואלים אותו, לא, 400 שנה, איך אתה מסדר? אני עושה את החישוב משם ועבר. מישהו היה אומר משהו?
אם כך עושים את החישוב, איפה
שעושים? במצרים נשארנו 210 שנה, ואנחנו עושים את החישוב. זאת אומרת, אם החישובים יודעים להסתדר. אמר יעקב, השגתי את מה השגתי. תראו, הוא רצה להרוג אותי, זה שונא אותי, ובכל זאת יש לי משפחה ברוכת ילדים. וזה הישג אדיר. אמר לו יוסף, לא נגמר. ויעקב משחק את המשחק. אז זה הכוח המיוחד של עם ישראל, אין ספק. אין ספק. אבל יש טענות מסביב. יש טענה למשל של אפליה, לטובת ישראל, העדפה. אוטומטית של ריבונו של עולם לטובת ישראל. אז בא ישמעאל ואומר, למה אתה בחרת ביצחק? יש לי יותר זכויות. בא השטן שגם אומר, יש לו מה לומר בדברים האלה, כי זה המציאות, זה באמת, שומעים את הדברים האלה. הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולהגיד, די לי מה שיש לי בבית דין של מעלה. דנו בתיק של כולם. ובצדיק כל השאר לא. זה לא מה שאומר שומרים חז"ל במדרש. מה אומרים במדרש? הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ואומר לו, אתה חייב לענות לזה ולזה 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 ולזה. השטן ברשימה. וכל עוד אתה לא ענית ונתת תשובה מספקת לכולם, אני לא עובר לשלב הבא.
זה הניסיונות?
ברור שזה הניסיון, זה ניסיון העקדה, זה המדרש שקדם לקדם לעקדה.
לא, יש מדרש אחר לתת תשובה, שכל האבות ייתנו תשובה, יש מדרש אחר.
לא, זה מה ששמע, יש, יש מדרש אחד שמדבר על הסיפור של אבי מלך, יש מדרש שמדבר על ישמעאל, והשטן וזה, השטן זה הנסיג של אומת העולם. וזה, שוב, חז"ל שמים בפי השטן, את הטענה של כל האומות ששמענו במהלך כל ההיסטוריה, מה זה העדפה הזאת כמעט האוטומטית לטובת ישראל, תשמעו, הם לא יותר טובים מאיתנו, ראינו אותם בחטא העגל. אז אל תספרו לנו סיפורים. ברור, ברור, והקדוש ברוך הוא לא מגלגל אותם ואומר להם, לא, להפך, תנו תשובה. כי זה חייב להיות גם כן במציאות. טוב, תם ולא נשלם.